ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, פרק ראשון. אני אביב מנוח.
ואני יהודה חלפון.
זאת אומרת, בעיה עכשיו שאנחנו בעונות דו-ספרתיות, למה אני אתבלבל באיך אומרים אותן בעברית כל שבוע.
אחד אחד, פרק אחד.
11, מי יודע. anyway, חזרנו, שבנו לשידר. אחרי חודש הפסקה, בעקבות תוכנית ה-200, לקחנו חודש הפוגה.
למרות שהרגיש הרבה יותר רוח מחודש, וואו.
לא יודע, לי זה הרגיש רגיל, אני גם ככה לא יוצא מהבית.
וואו, זה היה... הרגיש כנצח קל.
נצח קל, טוב, פחות זה לא נצח כבד. אתה יודע מה לא עשיתי? לא צייצתי שאנחנו בשידור.
אז תצייץ.
אני אצייץ מיד. אני רוצה להגיד לך שבשבועות הראשונים, בלי התוכנית, היה לי קשה, כי כל דבר ששיחקתי זה כזה, אני רוצה להגיד את הדבר הזה וזה, ויש לי ניתוח, ויש לי דברים, ואני רוצה להגיד דברים, ואין לי איפה להגיד דברים. זה אגב הסיבה מספר אחת שאני עדיין ממשיך לעשות את התוכנית הזאת. אני צריך מקום להגיד דברים על כל המשחקים שאני משחק.
זאת הסיבה שהתחלת את הפודקאסט הזה.
זה נכון, זה נכון. התחלנו, למה אתה זה? אתה מייסד. יש לך...
זה היה הרעיון שלך בסופו של דבר.
זה נכון, אבל בשנתיים הראשונות, אתה ורעוך, הייתם לצידי. אוקיי, אז ככה, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, כל המשחקים כולם, משדרים מדי שבוע ביום חמישי, בערוץ הטוויץ' isl.me, מילה אחת. בין 7-9 בערב, תלוי מי נמצא פה. האמת שמעכשיו זה כנראה יתחיל להיות תמיד מ-8, כי את השיחת חברה שהייתה דו-שבועית, הפכו להיות שיחת חברה שבועית בעקבות ה-COVID, אז עכשיו תמיד יש לנו שיחת חברה מ-6.5 עד 7.5. כן. אז כנראה שתמיד אנחנו מעכשיו נהיה ב-8 ואילך. ואחר כך הפרקים עולים כפודקאסט באתר isl.me, יש שם קישורים להרשמה לכל הדרכים המועדפות אליכם להזין לפודקאסט, ספוטיפיי, אפל, גוגל, מה שבא לכם. אתם יכולים למצוא את הכל שם. וזהו, תכלס אפשר להגיע ישירות לפודקאסט באנקור.fm/gameburning, ששם אנחנו מארחים את הפודקאסט. אז אם יותר נוח לכם, זה שם. לפני שנתחיל, יש לנו הרבה משחקים לדבר עליהם, כי בגלל ההפסקה, אז יכול להיות שזה יהיה פרק ארוך מהרגיל. יהודה שאל אותי, האם אפשר לעשות פרק ארוך מהרגיל? אמרתי לו, כן, אז אני אפילו, אני לא אסתכל על השעה, ומקסימום נדבר שעתיים. אז ככה, חסויות. אם אתם נהנים ורוצים לתמוך בתוכנית, אז אפשר לעשות את זה במספר דרכים. קודם כל, דרך הערוץ הטוויץ' אפשר לתמוך בו ישירות, על ידי סאבסקריפשן או טיפינג, יש... פאנל כזה בתחתית הערוץ של Support the Channel, אז אם אתם רוצים פשוט לתת כסף, אז אתם יכולים. ואם אתם לא יכולים או לא רוצים, שזה בסדר, אתם יכולים להיכנס לכישורי האפיליאט שלנו, כישורי שותפים, בהם אתם יכולים לקנות דברים שהתכוונתם לקנות בכל מקרה, ופשוט אנחנו מקבלים כמה גרושים מכל רכישה. זה Humble Bundle ב-isl.me/humble, Drive to RPG, ב-isl.me/drive ובוק דיפוזיטורי ב-isl.me/books. אז למשל, אם אתם רוצים לקנות לא יודע, XCOM Chimera Squad, אתם יכולים להיכנס דרך הקישור ולקנות XCOM Chimera Squad. חוץ מזה שכל הקישורים כל הקישורים בהערות הפרק שאנחנו שמים למשחקים איפה שאפשר, זה קישורים שותפים שלנו, אז אתם יכולים להיכנס להערות הפרק ולראות באיזה משחקים שיחקנו ולקנות אותם בעצמכם. אני עברתי את עצמי לסוף ואני אתן לך להתחיל ולספר לנו על משחקים.
סבבה, אז אני אתחיל בסדר שכתבתי ולא בסדר שבאמת שיחקתי בו.
בסדר, גמור.
לפני איזה 400 שנה בקיקסטארטר היה פרויקט של פור טריומף, ותמכתי בו, כי זה חבר'ה ישראלים שניסו לעשות איזה משחק שנשמע מגניב, אז זרקתי עליו כמה שקלים, ושכחתי שהוא קיים, כמו הרבה פרויקטי קיקסטארטר, שהם מעלים אבק שם איפשהו 20 שנה, ואז פתאום, היי, רוצינו משחק, אתם זוכרים שתמכתם בו?
אני לא שכחתי.
כן, אז הוא, על הנייר, הוא אמור להיות סוג של החלאה בין XCOM ל-Heroes of Might and Magic, עד רמה של כל פעם אנחנו על המפת על אנחנו משחקים סוג של גיבור די מכוער שהוא חבורה של עד 5 גיבורים, הם הולכים במפה שממש נראה כמו מוד של Heroes of Might and Magic, יש טירה שאפשר לנהל, לבנות בבניינים, רוב הבניינים זה יש בעצם שני סוגי בניינים, יש בניינים של הקאסל, של העיר, ויש את הבניינים של הגילד, שזה משפר את החבורה. אז רוב הבניינים של העיר זה בעצם עושה אנלוק לדברים בגילד, כדי שתוכל לשדרג את החבורה. אז זה קצת מטופש, אבל בסדר. ויש שני משאבים במשחק, יש מג'יק, קוראים לו מג'יק, ויש ביטקוינס, שזה נורא חמוד, כי זה ביטקוינס, שזה עשוי מסלק, אז סלק בגלית ביט, אז זה ממש חמוד, כי הם צוחקים גם על הביטקוין, וגם על
סלק.
כן, אז זה ממש חמוד, ואתה, במקום גולדמיין יש ביט פארם, אז זה גם מצחיק, כי ביטקוין חפרו בחוות ביטקוינס, אז הכל נורא משעשע כזה. יש למשחק הזה המון בעיות.
הולו.
הוא מרגיש כמו early access, וזה בעיה. כי נכון, הוא לא השיג הרבה מאוד כסף בקיקסטארטר, הוא בקושי עבר את המינימום שהוא דרש בשביל להצליח, אבל לא יודע, התרגלנו לטוב, לא לשכוח שדיביניטי אוריג'ינל סין יצא מקיקסטארטר, והוא היה פשוט מדהים, ולכל דבר היה דיבוב, ולכל דבר היה מוצלח, וכל דבר נראה טוב, ופה זה פשוט לא. יש ארבעה סוגי דמויות, יש ברברי, יש מייג', יש פלדין, ויש סייר, ולכל אחד יש גבר ואישה, וזהו, אז זה גם ברמת הארט, אז כל הסיירים הגברים נראים אותו דבר, חוץ מניואנסים בצבע, ואתה יכול לשנות את הצבע הזה, אחרי שאתה קונה את הסייר הזה, יש לך שלושה קוביות צבע שאתה יכול לשחק בהם, ואז זהו, אז זה קצת כזה, אוקיי, לא יכולתם לקחת איזה ארטיסט שיעשה עוד כמה ריינג'רס, ויש סך הכל ארבע דמויות, אז אפשר להשקיע קצת שיראו שונה. מעבר לזה, במשחק יש עלילה חמודה כזאת, היא לא הדבר הכי מדהים בעולם, אבל היא שם, ואחד הדברים שמאכזבים זה שכמו שאמרתי, אין voice over לשום דבר במשחק. המשחק הוא כאילו יש סטורי טלר שמספר דברים, ואז הדמויות מדברות אחת עם השנייה, ויש כזה טקסט באיטליקס מה הן חושבות וכל מיני כאלה, אבל זה כזה, לפחות הסטורי טלר, תעשו לו קול, כי הוא מופיע די מעט. מעבר לזה יש קטע בתחילת המשחק, זה לא ספוילר, זה ממש ה-opening cutscene, אני אומר את זה במרכאות כי אין cutscene זה במשחק. יש את השלושה הגיבורים הראשונים, את הקוסמת, סייר והפלדין, נפגשים ומחליטים, בוא נעשה חבורה, אנחנו גם ככה סייר הרפתקנים, אז בוא נהיה חבורה ונוכל להרוויח יותר כסף ביחד, ואז כאלה, כן, איזה מגניב, איזה יופי, אנחנו כאלה מעולים ביחד, ואז יש את הטוטוריאל שזה basically, הפלדין משחק ככה, הסייר משחק ככה, הקוסם משחק ככה, בניגוד לטוטוריאל שהוא המשימה הראשונה של XCOM, שאתה ממש משחק כחבורה שעושה משימה שלמה. ואז הם כזה, המשימה הראשונה שלהם, אחרי הטוטוריאל זה, להשיג חבר צוות רביעי, כדי שהם יוכלו לעשות משימות עבור הנסיכה. ובאחד הקרבות, מת לי הסייר. ואין שום התייחסות מזה מצד הגיבורים האחרים. זה פשוט, מה, באמת, לפני שתי דקות עשיתם קאצין, כמה אתם חברים טובים, עכשיו הוא מת ואתם כאילו אפילו לא, Oh my God, you killed Kenny? כאילו, משהו? ואז אתה פשוט, כשאתה מתחיל את הקמפיין, אז אתה יכול לעשות פרמדס או לא, ואם אתה עושה לא, אז אתה פשוט יכול לקנות את הגיבור מחדש, והוא חוזר לחבורה, ולאף אחד לא אכפת, כי לאף אחד לא אכפת. אז זה קצת מבאס. אז נכון, זה קיקסטארטר, ונכון שזה חברה ישראלית קטנה שרצתה לעשות, תראו, עשינו משחק אינדי חמוד, אבל אולי לפני שנתיים הם היו מצליחים, הוא גם כמובן איחר בכמה שנים את הדדליין שלו, תמיד בקיקסטארטר הם עושים delivered by, הוא לא היה, הוא איחר בטירוף, ואז כזה, לקח להם כל כך הרבה לזמן לעשות את זה, וזה עדיין,
הם כן הוציאו אותו ב-Early Access.
כן, אבל זה עדיין מרגיש Early Access. כאילו יש משחקים עכשיו ב-Early Access בסטים שנראים יותר טוב ועולים פחות. אז לא יודע, כאילו זה 20 ומשהו דולר למשחק של
25.
לי הוא עלה 10 בקיקסטארטר, אז לא נורא, וזה גם היה ממש מזמן, אז לא אכפת לי, אבל וואלה, 25 דולר על פור טריומף, שאתה יכול לקנות את חימרה סקוואד ב-20, תקנה ב-20 דולר, ותתמוך בפודקאסט שאתה אוהב בפטריון 5 דולר, ותרגיש יותר טוב עם עצמך. ואחד הדברים היותר מבאסים במשחק, זה מרגיש שהמשחק, גרסת ה-Heroes of Might and Magic, כאילו המפה הגדולה, מי שהיה אחראי עליה זה מישהו אחר ממי שאחראי על הקרבות. כי הקרבות הטקטיים, אז שאני אגיע אליהם עוד מעט, הם נראים טוב. האנימציה שלהם כיפית, לכל דמות יש את האנימציה שלו, יש כשדמות מרביצה ועושה critical damage, אז יש slow motion ורואים את הדמות ממש מרביצה יפה כזה, וזה ממש מגניב, והכל, ובמפה הרגילה זה פשוט, חבורת גיבורים שלך זה איזה בלוב עם רגליים, שהם לא זזות אפילו, כי אין לו אנימציית רגליים, הוא פשוט הולך כזה, עם דגל של בין 1 ל-3, כי אתה יכול שיהיו לך 3 חבורות, וזהו. כאילו, אתם לא יכולים לפחות לשים את האייקון, נגיד, של הדמות כביכול הראשונה בחבורה ש... יש לכם כבר את האנימציה של כל אחת מהדמויות האלה, אז תשימו אותה גם פה. לא, זה ממש מאכזב. הקרבות עצמם, אז אוקיי, זה אקסקום. בוא נדע בזה. אתה הולך עם הקשת, עם הריינג'ר, מכוון על בקשת על מישהו שנמצא מולך, ויש לך 98% לפגוע, רוב הסיכויים שתפספס, כן? אקסקום.
לא,
זה שקר האחוזים.
לא, זה לא רוב הסיכוי שאתה פספס, עובדה, 98%. זה רוב הסיכוי שאתה שיח, אבל אתה עדיין פספס. כי מה לעשות? 2%.
כן, זה עדיין אקסקום, כאילו, בוא נודה בזה.
אבל איך זה עובד מבחינת הדברים הסביבתיים, שזה היה הסלינג פוינט שלהם?
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, יש דברים סביבתיים במשחק, וזה מעולה ברמות קשות. אתה בדרך כלל, כמו במשחקי אקסקום, אתה מחפש קאבר. עכשיו, במשחק הזה, הקאבר יכול להרוג אותך. לקוסמים יש לחש של Burst of Wind, אז זה יוצא טורנדו קטן כזה, שמפיל את הקאבר עליך. וככל שהקאבר גדול יותר, זה עושה יותר נזק עליך. וסטן, והכל. וזה ממש חמוד. אז נגיד, הקוסמת שלי תמיד היא הדמות הראשונה שאני מתקיפה, אז ההתקפה הראשונה שלה זה הטורנדו הזה, היא פוגעת במישהו, בדרך כלל הורגת אותו, ואז ההתקפה השנייה זה סוג של חשמול שעושה נזק על כל פעם שהדמות עושה צעד. אז אתה עושה את זה, ואז היא הולכת והדמות סביר נניח בתור הבא שלה תלך, וחמש, עשר מתה. אז כאילו, בדרך כלל אני מתחיל את הקרב עם מלא דמויות מתות. היוזמה במשחק הזה היא מאוד אקסקום 1 ו-2, שזה כאילו קודם אנחנו ואז הם כחבורה, אז אפשר לג'נגל עם הדמויות, אז נגיד, יש שלוש פעולות שאתה יכול לבצע בתור, שההתקפה זה 2. אז בדרך כלל אתה הולך פעם אחת, ואז מתקיף. אז נגיד לפלדין יש איזה סוג של inspiration, אז אני יכול לעשות, אז אני תמיד עושה עם הקוסמת מהתקפה אחת, ואז עם הפלדין אני עושה לה inspiration, ואז אני יכול לעשות עוד התקפה באותו סיבוב, אז זה די נחמד. מעבר לזה יש דברים יותר קטנים במשחק, נגיד קאברס קטנים יותר, כמו עציץ או דברים כאלה, שאתה יכול לבעוט אותם. אז אני בועט אותו על הגובלין, ואז הגובלין אף אחורה פוגע במשהו, ואז המשהו הזה נופל על הגובלין שמאחוריו, ואז עשית שרשרת נזק בביתה. ויש נגיד, המפות הן אקראיות, כאילו אתה לא יכול לעשות save abuse כמו שעושים באקסקום, אם אתה עושה ריסטארט לקרב, המפה תהיה שונה לגמרי. אז בחלק מהמפות יש קולדרן של קוסמים, אז אם אתה עושה על זה, מפיל את זה, אז זה יכול לפעמים לשרוף את הדברים שמאחוריו, או לעשות לו איזה משהו יותר מגניב וסתם נזק. מה שחמוד גם זה, אם אתה, יש דמות מאחורי בניין, אז אוקיי, אני אראה פיירבול על הבניין, ועוד שני תורים הבניין יישרף, ואז אין דמות מאחורי הבניין. אז זה ממש נחמד, זה יותר מגניב מאקסקום בקטע הזה, שהסביבה משחקת קטע במשחק, וזה שוב, מרגיש לי כאילו, אם הם היו עושים את המשחק יותר כמו אקסקום, שמי שלא מכיר את האקסקומים החדשים, וגם חימרה סקואד הוא כזה, אתה כאילו במפקדה, ואתה יוצא למשימות, אז המפקדה היא כזאת מאפנה, ואין בה יותר מדי מה לעשות מבחינת טיולים וכאלה, אבל
המפקדה היא תירוץ לשורה של תפריטים, שאתה או לוחץ בהם על דברים.
בדיוק, היא תירוץ למשחק אקסל שמאחורי אקסקום.
בדיוק.
המשחק האמיתי באקסקום זה הקרבות, אז אם הם היו עושים את אותו דבר, זה היה הרבה יותר כיף, לפי דעתי, כאילו, שאני יושב, כל החבורה יושבת מסביב לאיזה כדור בדולח, עם המפה של האזור, ואז כזה, Oh my God, הם מתקיפים מפה, אז בוא נלך לשם, יש גובלינים שמתקיפים את הביט פארם, בוא נלך להציל אותם, ואז הביט פארמרס ידעו לנו, ויתנו לנו אקסטרה כסף בשבוע הבא, או כל מיני, זה יכול להיות הרבה יותר מגניב מוד Heroes of Might and Magic הכושל הזה שהם תקעו שם, שממש מבאס את המשחק. ולפני שאתה נכנס לקרב, יש, אתה מעביר את הסמן, אז יש לך ציור של גולגולות, כמה הקרב קשה בין 1 ל-5, ואמרתי כזה בשלב מסוים, טוב, אני צריך קצת להתקדם, אז בוא נלך לקרב הקשה הזה של ה-4 גולגולות. הלכתי לה, ואחרי שני סיבובים ניצחתי, ואני כזה, זה קרב של 4 גולגולות, כאילו, ואז הלכתי לקרב של גולגולת אחת, וחצי חבורה מתה לי.
אוקיי.
איך בדיוק אתם מגדירים דרגת קושי פה?
טוב.
What the fuck?
בכל מקרה זה נשמע את מה שהמשחק אמור לעשות מבחינת הטקטיקה הוא עושה.
כן, כן, האקסקומיות של המשחק הזה היא מוצלחת, הבעיה זה שכל השאר לא.
אולי
אז כן, יכול להיות שהוא יתעדכן, ויכול להיות שהם יוסיפו voice acting, ויכול להיות שהם יוסיפו קצת art, או כל מיני דברים כאלה, או שהם ישחרו.
טוב, זה לא, זה לא פקטור כרגע. המשחק היה ב-early access איזה שנתיים, וזה המצב, זה המצב שהוא יצא בו עכשיו. אולי נביא את אדם לעוד סיבוב לעשות post-mortem, ואז הוא יספר לנו על הדברים שקרו במהלך הפיתוח. ועוד לא יצא לי לנסות אותו בעצמי בשלב הזה שלו, עוד לא נגעתי בו מאז שהוא יצא ל-Early Access. אני קיבלתי מהם קוד כשעשינו את הרעיונות. אז אני אעשה עליו once over גם, ואם המצב הטקטי כיף כמו שאתה אומר, כנראה שהוא יתחבב עליי ואני אחליק את השאר, כי אני אוהב מצבים טקטיים, ועידן זיירמן כל הזמן אומר שעל אקסקום, שכאילו, הרמה אסטרטגית, זה חלק מהותי וזה, וגם דיברנו על קימרה סקאט שתכף נדבר בה, וההבדל גם בגירס וכן הלאה, כל מיני משחקים שלא עושים את הרמה האסטרטגית באותה עומק של אקסקום, ואני כזה, כן, לא אכפת לי, לא מעניין אותי הרמה האסטרטגית של אקסקום, תנו לי לנהל קרבות טקטיים במפות.
כן, זה כאילו, הרמה האסטרטגית של אקסקום, יש לה עומק, יש לה את הפן שמאחוריה, אבל בסופו של דבר היא, מבחינת זמן שאתה מבלה בה במשחק, היא אפס לעומת הקרבות הטקטיים האמיתיים. אז תחשבו אם אתם רוצים לקנות את המשחק או לא.
יאללה, בוא נדבר על קימרה סקאט.
אז לפני שבועיים, אני רוצה להגיד, יצא...
זה הלך ככה, בתחילת, בשבוע הראשון של אפריל, פיירקסיס פתאום מודיעים, תקשיבו, עוד שבועיים אנחנו מוציאים משחק אקסו חדש, והוא גם עולה אפס כסף, וזה כזה כולם, מה? לא אמרתם שום דבר וכלום וזה, ואז הוא יצא, ואז הוא היה סבבה. לפני שנתחיל לדבר על מה הוא קורה, כאילו מה יש בו, אז וסביב העניין שמוציא אותה, כאילו בלי איך קוראים לזה, בלי שיווק בכלל, ובמחיר כל כך נמוך וכן הלאה, וזה גם פחות עניין של האם הוא אקסקום חד, כאילו, האם הוא המשך או לא המשך וכן הלאה, זה פשוט נראה, וכשאנחנו אומרים זול, המחיר המלא שלו זה $20, אבל בין ההכרזה להשקה הם מכרו אותו בחצי, ואז אם היה לך מנוי בהמבל, גם קיבלת עוד הנחה, אז אני כאילו קניתי אותו ב$8.
ו-GMG גם מכרו אותו ב-57% הנחה.
בקיצור, לא שום צורה של תמחור של משחק חדש, אפילו אם זה expand alone, כי בוא נדבר על זה ככה. המשחק, אין בו מבחינת המנוע או שום דבר חידושים מעל ל-XCOM 2, אולי הם עשו כמה מודלים ייחודיים לחיילים של היחידה.
המודלים הם חדשים לגמרי.
כן, של החיילים ביחידה, ההיברידים שם הם כנראה מיוחדים וכן הלאה, אבל כל המפות, הכל assets קיימים כנראה, מנוע גרפי קיים וכן הלאה. אז מדובר פה, אני הערכתי שזה היה תוכנן להיות איזושהי הרחבה, ובסופו של דבר החליטו להוציא אותה כ-standalone, ולא יודע, אני כזה חצי מצפה כל הזמן לשמוע על מה קורה שם, כי זה מאוד מוזר מנקודת מבט של התעשייה ושל הביזנס, שהם הוציאו את הדבר הזה כל כך מהר, כל כך, במחיר כל כך זול וכן הלאה. כלומר, המשחק טוב, המשחק מלוטש, המשחק לא עם בגים, וכאילו כל מיני דברים שהיינו יכולים להגיד...
כן, בגים.
כן? טוב, אוקיי, אז אני לא כל כך שמעתי על באגים, אבל סבבה. אבל אתה, טוב, אני רואה את הערות פרק שלך, אז אתה תכף תדבר על זה. אבל באופן כללי, כאילו, משחק במצב כל כך מלוטש יחסית, שאנחנו משמיעים אותו על דברים אחרים של פיראקסיס, כל הסיפור הזה מוזר. אני רוצה לדעת מה קורה שם בפיראקסיס.
אז ככה, יש לי 10 שעות במשחק הזה.
יש
לך 2 לפי...
יש לי יופי, בדקת אותי, אני אף פעם לא זוכר.
עכשיו לא, זה פשוט קופץ לי, you have 6 friends that have played this recently.
יופי, אז יש לי 2.
לעידן ולערן יש 21 ו-22 שעות במשחק, לי יש 10, ושניהם סיימו את המשחק, אז אני מאמין שאני לא רחוק משם. אז ככה, זה לא אקסקום 3.
לא.
לא. אין פה, זה לא XCOM 3 The Chimera Squad of Vengeance, לא, זה XCOM Chimera Squad.
זה אולמוסט מוד רשמי למשחק.
כן, אם אתם ממש רוצים לתת לו מספר 2.5.
בקושי.
בקושי, כן, כאילו זה, העלילה של המשחק, אני לא אספיילר, כאילו זה המשימה. לא,
אפשר לדבר על מה קורה בהתחלה. עזוב את מה קורה, הפרמיס.
אז הפרמיס של המשחק זה משחקים חבורת אקסקום, שמצוותת לעיר 31, שהעיר הזאת היא הערב רב של כל הגזעים, של כל מה שניסה להרוג אותנו באקסקומים הקודמים. והם חיים כביכול בשלווה וסבבה אחד עם השני, היברידים וסקטוידס והנחשים החרות האלה ומוטנים וברזרקרים וכולם קומביה אחד גדול, רק שבעצם לא.
מי היה מאמין? גזענות?
כן. אבל זה נחמד, כי כולם גזענים כלפי כולם, אז נגיד יש את הסייקיקס, שהם משלל גזעים, אז הם פשוט גזענים כלפי אחרים, כי הם לא סייקיקס. אז, אז כאילו, זה שאתה סקטואיד ואני סקטואיד, אני סייקיק ואתה לא, אז אתה פחות טוב ממני. כן, וכל מיני דברים כאלה.
באופן מפתיע הם דילגו על, על הקטע הנדוש של Human Purists, והלכו על גזענות מסוגים אחרים.
כן, אז יש שם, וגם החבורת אקסקום הזאת היא מורכבת מחייזרים חלקם. אז נגיד יש מישהו שאומן להיות אדוונט, הוא פשוט לא עבר את האיסימיליישן של הסוף, אז הוא גדל להיות חייל היברידי מוצלח ומדהים.
שהוא נראה כמו בן אדם עם... כן, הוא נראה כמו בן אדם עם גושים על הראש. כמו חייזר של סטאר טרק.
משהו כזה. אז, ויש נגיד מישהו שהוא היה Thin Man באקסקום אחד.
מה שכחתי
מהם. ואז בביוגרפיה שלו כתוב מה הוא עשה בזמן אקסקום אחד, מה הוא עשה בזמן אקסקום שתיים, מה הוא עשה בין המלחמות, וזה ממש מגניב, כאילו למלחמות קוראים בשמות של המלחמות, לא באקסקום אחד ושתיים, אבל זה ממש מגניב, לכל דמות יש את השם שלה, את המקצוע שלה, את האינטראקציה עם דמויות אחרות, זה ממש מגניב מה שהולך שם. בין המשימות יש תחנת רדיו כזאת שמדברת ברקע עם דברים שקורים בעיר, וזה די אקראי, אז זה לא פר יום במשחק, כאילו אם אתה עושה סייב ויוצא וחוזר, אז יהיה לך כל פעם טקסט אחר. הדמויות מדברות אחת עם השנייה, אז יש כאלה שהם היו חברות בזמן המלחמה, יש כאלה שהן מכירות עכשיו, יש אחד החייזרים אומר לחייזר אחר, שמעתי שהם היו אמורים לצוות לכם חתול אחרי המלחמה, אז הוא אומר, כן, אז למה לך אין חתול? אז הוא אומר, כי הראיתי רחמים ב-The Great Massacre of Something, אז החליטו לא לתת לי חתול. ולך אין חתול? לא, אנחנו לא יכולים לתקשר טוב עם חתולים, הם בדרך כלל שונאים אותנו.
למה נותנים להם חתולים? רגע, זה מעניין אותי.
כדי להרגיע אותם, ושהם יהיו קום וסנסיטיב ואחלה, כאילו זה ממש מגניב, פתאום כזה.
מה?
נגמרה המלחמה, יש את החייזרים הענקים, קחו חתול! כזה, what the fuck? ואז פה ביוגרפי, אתה קורא את הדברים האלה, זה כזה, זה ממש מגניב.
אוקיי, זה לא
ראיתי. וכל כמה זמן אתה פותח עוד דמות, אתה יכול לקבל עוד דמות, אז אתה בוחר...
זה אקראי?
כן, נראה לי, ברמה מסוימת.
כי אני ראיתי אנשים שנגיד מקבלים הרבה יותר מוקדם במשחק את הווייפר או דברים כאלה.
את הווייפר קיבלתי על ההתחלה.
זהו, אז לי לא הייתה אפשרות של וייפר על ההתחלה. אוקיי, אז כן, זה אקראי.
אז טורק הוא ממש מוצלח, רן אבירם אומר שהוא הדמות האהובה עליו במשחק. אני יכול להבין למה יש לו כל מיני דברים מגניבים.
כי רן גזע.
כשהדמויות עולות דרגות, אז נפתח להם הטקטרי של הדמות, כאילו אביליטיז. אז אחת האביליטיז של טורק זה שהוא עושה סמוכתה של פויזן.
כן.
ואחד מהאביליטיז האחרים של טורק זה שהוא יורק עליך את הלשון שלו, תופס אותך ומביא אותך אליו. אז אתה יכול לעשות לידך אגם כזה של רעל, וכל תור למשוך טמבלים ולהרעיל אותם. אז זה די נחמד. מה שהמשחק אומר לך בתחילת המשחק, אנחנו צוות התאוששות מגניב כזה ואחלה, אבל אין לנו תקציב, אז בגלל זה הכל חרה, ושום דבר לא עובד כמו שצריך, ויש איזה
קטע ש... כאילו, אקסקום עשו אמרה ברמה הגלובלית, הם נקראים עכשיו ה-reclamation service, כן, משהו כזה, כי כאילו המטרה שלהם זה... לתפוס את כל השרידים של טכנולוגיה חייזרית בכדור הארץ, ולא לתת אליהם ליפול לידיים מרושעות. אבל, כאילו, הם אני לא יודע, כאילו אם נחשוב על זה ברמה של ארצות הברית, אז הם סוכנות פדרלית, אבל כל מקום רשאי להגיד להם האם מותר להם להיכנס או לא, רק שזה ברמה הגלובלית ולא ברמה של ארצות הברית, אז אנחנו כאילו, הקימרה סקואד הם הצוות הראשון של הרקלימיישן סרוויס, שמותר לו לפעול ב-City 31, ובגלל שזה הוא הצוות הראשון, אז כאילו מכניסים אותם בלי כלום. יש להם מחסן עם נגמש, וזהו, והם צריכים להשיג את הכסף של עצמם ודברים כאלה, ולכן... כן.
אז במהלך, בתחילת המשחק יש איזה קטע שאתה עובר על התפריטים, אז האיש קשר אומר לך מה כל דבר אומר, מה כל דבר עושה, ואז אתה כזה מגיע לארמורי, לא לארמורי, למקום של היצור של הדברים, אז הוא אומר, כן, אז אנחנו יכולים לייצר פה הכל, החל מתותחי לייזר וזה ופה ושם. אם היה לנו את הגרסה החדשה של זה, אבל לא, יש לנו את הגרסה הישנה, היא קצת מאפנה ולא עובדת טוב. ויש איזה קטע ש... אתה מביא, אתה מגייס דמות שקוראים לה Dead Eye.
הוא היה לי ראשון.
הוא יקדוחן, הוא ממש מוצלח. אז יש שם איזה קטע שכשאתה מגייס אותו, אז הוא, איש קשר אומר, כן, זה המקום החדש שלנו, וזה אנחנו ישנים באוטו, כי אין לנו מיטות.
כן, ובאחד מסצנות המעבר איתו, אז הוא שואל את אחד החברים האחרים, איפה החדר אוכל? ואז הוא כזה אומר לו, החדר אוכל הוא בכל מקום סביבך.
כן, זה ממש חמוד.
אתה מבין על מה שאמרתי בהתחלה? המשחק הזה, כאילו, שמו בו נשמה. ולכן זה כל כך מוזר, כל ההשקה שלו.
כן, אז העלילה כביכול במה שאני נמצא כרגע, המשימה הראשונה של המשחק, אנחנו באים לחלץ את הראש עיר של
של העיר.
של העיר?
את הראש של העיר.
את ראש העיר של העיר, שנקלעה במוזיאון, שהמוזיאון גם מגניב, אז רואים כל מיני דברים במלחמות הקודמות, שזה ממש חמוד. ואז אחרי שהם מחלצים אותה, אתה אומר, כל הצוות כזה, ייי, גוד ג'וב, אנחנו כאלה מגניבים, וואו, ואחלה. אז היא מתפוצצת ומתה. ואז אנחנו חוקרים שלוש קבוצות, שלכל אחד יש את המניע, ואולי את האמצעים להרוג את הראש עיר הזאת. כן. ואז אתה פשוט, בתחילת המשחק אתה בוחר אחת מהשלוש, יש משימות לגלות פרטים על הקבוצה, ובסוף כל חקירה על הקבוצה, נלחמים בבוסים האחרונים, ועוצרים את הקבוצה, ומגלים כן, לא, הם היו מאחורי זה או לא.
זה קצת כמו שלקחו את War of the Chosen ואת ה-Chosen, ועשו מהם מערכת למשחק נפרד משלהם, בלי כל השאר.
אז היא חמודה העלילה, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי.
לא, ספיילר לי, אני לא יודע כלום.
היא גורמת לחשוב, קצת יש שם איזה קטע כזה, סיים, אחת החבורות שסיימתי איתם, אני כזה בסוף כזה, פאק, זה היה מבאס. מה שכן, מבחינת כל שאר המשחק, זה אקסקום, הקרבות הם אקסקום.
בהבדל אחד משמעותי, שזה אקסקום בשטח מוגבל, וזה כן. זה כאילו מה, זה מה שמפריד את המשחק. כן, זה אקסקום, שבמקום חיילים בצבא, אנחנו שוטרים בשטח אורבני. וכל המשימות הם, כן, זהו, כל המשימות הם ימם כאלה. למשחק נוסף, דבר חדש בכל תחילת משימה שנקרא בריץ' מוד, שזה בעצם לפרוץ פנימה.
כן, נכון. יש משימות שיש כמה התקלויות.
נכון. כל פעם שבעצם שמנקים חלל, עוברים לחלל הבא, בין החללים כאילו יכול להיות הבדל בהאם נתת לחיילים מסוימים לברוח, האם ניטרלת איזשהו חפץ וכן הלאה, ולכל, לא לכל, אבל לחלק לחלק מסוכני הצוות יש יכולות מיוחדות לבריץ', יש את זאת שמקבלים בהתחלה שיש לה את הגרמלין שהיא יכולה לעבור דרך דלתות נעולות, היא יכולה לפרוץ אותם, יש כל מיני סוגים של מטענים וחומרי נפץ ופלשבנגס וכן הלאה.
כן, בשלב מסוים היא נגיד משתדרגת והיא יכולה לרפא כל מי שנמצא בבריץ' של השתי היט פוינטס, זה ממש נחמד.
כן, זה ממש טוב, וגם לבריץ' פוינטס עצמם יש יתרונות וחסרונות, למה שיקרה אחרי שתעשה את הבריץ', וחוץ מזה, השינוי הכי גדול במשחק זה שהיוזמה היא כבר לא השחקן, כל השחקן ואז כל ה-NPCs וחוזר חלילה, אלא היא אחד-אחד, כמו סדר יוזמה הרבה יותר דומה למשחק תפקידים, או ל-Divinity Original Sin, כן. או דברים כאלה. ושני הדברים האלה, גם השטח המצומצם וגם סדר היוזמה, הוסיפו מבחינת היכולות שהם נתנו לדמויות, אז יש אתה מקבל מההתחלה שתי יכולות שנותנות לך לשנות את סדר היוזמה, אחת היא ברמת החייל הבודד ואחת היא ברמת כל הקבוצה, וחוץ מזה אחר כך עוד, כאילו הסוכנים מקבלים יכולות מיוחדות אחרות שקשורות לזה, וגם יש הרבה יותר יכולות מ-XCOM 2 לשינוי המיקום שלך במפה. אז כמו שאמרנו על הטורק, הבחור שהוא וייפר, יש לו את היכולת לתפוס עם הלשון שלו ולהעביר ממקום למקום. אם אני לא טועה לאחד הסייקיקס, גם יש לעשות את זה עם טלקינזיס.
יש לו אפשרות להחליף מקום.
זהו, בדיוק, להחליף מקום עם אנשים.
שלטר קוראים לו.
בדיוק, אז זה גם משהו מאוד משמעותי, ודבר נוסף שהוא, אני לא יודע כמה הוא משמעותי, אבל הוא נחמד, האפשרות לנטרל אנשים באופן לא קטלני, subdue, שאז יש דמויות שיש להם יכולות מיוחדות בהקשר הזה, אני לא זוכר איך קוראים לבחור עם המגן הגדול, ההייבריד, אבל הוא מקבל, יש לו, כאילו כל סטח תכונות שלו הוא סביב זה שהוא, יש לו שילד שהוא מגן איתו על אנשים או על עצמו, ואז הוא צובר מטענים כשפוגעים המגן שלו, ואז הוא יכול להשתמש במטענים שלו לכל מיני דברים אחרים, כמו לעשות יותר נזק בסבדיו ודברים כאלה. אז יש פה כמה מערכות חדשות לעומת XCOM 2 שעובדות מאוד טוב ביחד, ונותנות למשחק תחושה שונה במשחק הטקטיק שלו.
כן, ומה שנחמד בסבדיו זה על כל דמות בסבדיו שאתה תופס, זה איקס אחוזים לקבל אינטל, שזה אחד מהמשאבים בסוף המשחק, בסוף המשימה.
בסוף המשימה, כן.
ונגיד יש את הסייקיק שהוא ממש חמוד, וכל דמות שהוא כל אויב שהוא משתמש בה עם יכולת סייקיק, נכנסת לנרול נטוורק שלו.
נכון.
ובשלב מסוים יש אחד מהאביליטיז שלו, זה אם דמות נמצאת בנרול נטוורק ויורים בה, אז היא גם הופכת לאנקונשנס ולא מתה. אז זה ממש נחמד בשלב מסוים כזה. כל המשחק נראה לי פסים כאלה זרחני, סגול זרחני, שאני בעצם בנרול נטוורק עם כולם, ואז את שאר הדמויות הורגות אותם, וזה נחשב אנקונשנס, וייי, מלא אינטל בסוף הסשן. אז זה ממש חמוד. כן, יש למשחק באגים. רובם ברמת המצלמה, שזה בגים מאוד מעצבנים שהיו כבר באקסקום 2, ואז נורא מוזר לי שהם שרדו. אלירן סיפר לי שהוא היה צריך לעשות איזה משימה שלמה, כשהמצלמה הייתה תקועה מעל הבניין, אז הוא ראה הכל דרך התקרה. אז חצי מהדברים הוא לא ראה אותם, ולא הבין כל כך מה הוא אמור לעשות, ו... כל פעם שהוא ניסה לעשות רילאוד למשחק, אז למשימה זה עדיין היה תקוע שם. כמה פעמים יצא לי שדמויות באו לראות, ואז הם פשוט התחילו להסתובב במקום כמו פורפרה. הם ירו כרגיל ופגעו או לא, אבל הם הסתובבו כמו פורפרה, עד שהגיע התור הבא שלהם, ואז הם פתאום נעצרו, והמשיכו ללכת כרגיל. אז... לא יודע, זה מוזר שיש באגים עדיין, אבל...
כן, זה כנראה באגים ברמת המנוע שהם לא תרחו לתקן.
כן, כן.
מה שאותי מעצבן זה שחלק מהדברים של ה-Quality of Life או UX, הם עדיין נשארים איתם, ונגיד ראיתי, טוב, לא מלא, אבל ראיתי כמה שעות Gears Tactics בשבוע האחרון, ושמה כי הם פשוט עושים את זה יותר טוב, וזה למשל עדיין באקסקום, כשאתה מזיז את הבחור שלך ממקום למקום, אתה לא יכול לראות באופן קל למי יש עליו טווח ראייה, למי הוא יש עליו טווח ראייה, דברים כאלה. אחד, ואני כאילו במשימות הראשונות, עבר הרבה זמן מאז שיחקתי אקסקום 2, ואני כזה, אני מנסה להזיז את זה, ואני אומר, רגע, אבל איך זה עובד? אני לא זוכר איך הדברים האלה עובדים.
כן, והיה גם איזה קטע ממש... מוזר שבחלק מהמשימות אני זורק רימון בבריץ' ואז כזה המצלמה נתקעת על האוטו ואני פשוט רואה את הקיר, את הדלת של האוטו ואז הרימון מתפוצץ וכתוב לי על איזה ארבעה דמויות weapon disabled. אוקיי, איזה מהן?
כן.
אז היה ממש מעצבן.
טוב, האמת שגם, כאילו, גם היוזמה, השיטת יוזמה הזאת, וגם ה... איך קוראים לזה? רגע. וגם השטח המצומצם של המפות, אני לא טוב במערכת הטקטית הזאת, בתנאים האלה, כאילו.
אני ממש נהנה, אני ממש מבסוט מהמשחק הזה, הוא כיף לא נורמלי.
באקסקום 2, אני רגיל לזה שאם דמות שלי נמצאת בעמדה גרועה, יש לי תור שלם עם כולם להוציא אותה משם. ופה אין את זה. זהו, פה אין את זה. אם נתקעת בנקודה גרועה, ויש הרבה פחות מקום לתמרון במפות האלה, כי הן הרבה יותר קטנות, אז המקסימום שאתה יכול לעשות זה לנסות להשתמש בטימוורק כדי להעביר מישהו שיהיה אחריך, כדי שאולי תצליח לעשות איתם משהו. אבל זהו, אם יש לך דמות שתקועה בעמדה גרועה, האויב יפעל אחריה וכנראה יוריד אותה.
כן.
זה קשה להתרגל.
כן. מאוד קשה לי במשחק שעדיין לא יצא מוד הלו קיטי. גם באקסקום 1 וגם באקסקום 2 היה מוד הלו קיטי ויכולתי להפוך את השריונות, יש קסטומיזציה כלשהי לשריונות, אז באקסקום 2 כל הגיבורים שלי היו עם רובים ורודים ושריונות של הלו קיטי, כי אין שום משמעות לצבע של השריון במשחקים האלה, אז היה הרבה יותר מגניב לשחק עם צבע של הלו קיטיז שמסתער על חייזרים.
כן,
פה עדיין אין.
זהו, נציין גם שהקסטומיזציה באופן כללי מאוד קלה. בעיקר הדבר שאתה יכול לעשות זה לשנות את הצבע. כל השאר זה תלוי בחפצים שאתה שם על הדמות, וכל הדמויות מלבד הרובוטים, הם דמויות מוגדרות מראש, עם, כמו שיהודה אמר קודם, שמות של עצם והיסטוריה ורקע. זה קצת מרגיש כאילו מישהו בנה את החבורה שלו, ואז ביסס עליה משחק.
שאני, לא רע לי.
כן,
זה נחמד. ממש לא רע לי עם זה. זה נחמד לי להלאה. אז כן, אקסקום 2.5 חימרה סקואד. הוא טוב, הוא כיף.
הוא טוב, הוא טוב, הוא כיף, הוא נהדר, אבל להגיד לך...
זה סקוט אפל שמאחור בטח משהו, אבל כן.
להגיד לך את האמת, הוא בעיקר גרם לי לרצות לקנות Gears Tactics, רק שגירס טקטיקס הוא משחק במחיר מלא.
עולה פאקינג $60. כן. What the fuck?
תשמע, לאור הביקורות הוא כנראה שווה את זה, למה רק בפרשת נתנו לו את the best of the best שלהם, ודברים כאלה.
אין לי בעיה עם זה שמשחק חדש שיוצא עולה 60 דולר. שלא יבינו.
כן, אני לא אקנה אותו במחיר.
זה לא הדיון של 60 דולר זה רע וכל זה. הדבר הכי הזוי, ואמרתי את זה לאביב שבוע שעבר כשגיר טקטיקס יצא, המשחק הזה יצא, אני חושב, באפיק, סטים ומייקרוסופט סטור.
כן, אל תקנו אותו במייקרוסופט סטור.
הוא בלי אחוז הנחה. ולא ראיתי אף משחק שיוצא בלי הנחות, חוץ ממשחקים של נינטנדו ובליזרד.
בדיוק, יפה. כאילו,
תמיד איכשהו אתה כזה, תמיד אתה רואה איזה משחק נורא מפוצץ וזה, איפשהו ב-GMG אתה תקבל 10% הנחה, בהמבל איזה תוכל לגרע, פה כלום, תמות, 60 דולר. אז זה קצת כזה, כאילו, אני לא אקנה אותו ב-60 דולר, אני חכה שהוא יגיע ל-30, סביר לניח שעוד מה תהיה איזה מחירת אביב או קיץ או שקר כלשהו באיזשהו אתר, והוא ירד, אבל הוא נראה טוב, הוא נראה מגניב, הוא פריקוול לגירז הקודמים, כאילו ל-third person shooters, אז זה נראה לי מגניב לשחק בזה, הטריילר שלו ממש חמוד, לא היה לנו מה לעשות, אז פוצצנו אותם, טוב, זה לא הצליח. עכשיו אנחנו הולכים להרוג את הבחורים הרעים, את החבר'ה הרעים, ויש להם מפלצות גדולות, ממש, ממש, ממש גדולות, ורואים כזה את אחד המיצורים הענקים כזה רודף אחרי החיילי גיר, זה חמוד כזה, נראה שהוא טוב. לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות.
בוא נעבור להמשיך לדבר על דברים ששיחקנו, ולא על דברים שאנחנו רוצים לשחק. יש טיפיות לעתיב של זה.
אז טייבלטופ סימולייטור, דיברתי עליו קצת בתוכנית 200, כשהיה לנו כן פרוסט אייבן, לא פרוסט אייבן, אז עכשיו בגלל ההסגר שכולנו כלואים בו, טייבלטופ סימולייטור וטייבלטופיה, זוכרים לעדנה מחודשת ברחבי העולם, מלא אתרים של משחקי קופסה עברו לדבר עליהם, עשו סרטונים, מה שווה, מה לא, איזה שחקים משחק. אני אזכיר, טייבלטופ סימולייטור עולה כסף, אבל רוב המשחקים בו חינמים, הם בגריי אריה מאוד גריי של האם הם חוקיים או לא, אבל בגלל שהם בחינם, אז אי אפשר לעשות להם כלום, כי אף אחד לא מרוויח מזה, אז אחלה.
הם גם נשארו ככה כבר שנים, אז זה סוג של סטטוס קוו.
כן. ואם אני לא טועה, שבוע שעבר, אחד מהחבר'ה שעושה, מהיוטיוברים של משחקי הקופסה, שאני מאוד מחבב, קוראים לו אקטואלול, עשה סרטון על עשרת המשחקים המומלצים בטייבלטופ סימולייטר, הוא ממליץ בכל להסתכל על הסרטון הזה, זה רק מראה לכם איזה משחקים מגיעים לשם, איזה רמה של אנשים עושים הפקות למשחק חינם, כן? לא יוצא להם איזה כלום בסוף, אבל הוא נראה ממש טוב.
יוצא להם לשחק בו אחר כך.
כן, ויוצא בהתחלה, בפתיח של הסרטון, אני פתאום כזה קולט, Arkham Horde, the card game! בגרסה שאני לא מכיר, ואז כזה, טוב, ראיתי, סיימתי לראות את הסרטון, ואז הלכתי לחפש קצת פרטים, ואז יש גרסה של Arkham Horde, the live card game, super complete, השם המלא כתוב בהערות הפרק, אז זה, הגרסה הזאת, היא לא סתם קוראים לה super complete, היא super complete, היא כוללת את כל ההרחבות שיצאו הרשמיות של Fantasy Flight Games, כמה סינריוז ששחקנים אחרים עשו והגיעו לדירוגים גבוהים, יש שם את כל הקלפים אי פעם, כולל פרומוז, כולל הכל, זה ממש מדהים, והם בנו סקריפטים שעוזרים לך לבנות את הדק שלך בצורה מאוד טובה, שעוזרים לך מאוד קלה, יש סקריפטים לכל סינריו, אתה רוצה לשחק את הסינריו, אתה כזה לוחץ שני קליקים, זהו, הסינריו מוכן, בוא, צחק. הסטאפ של המשחק הפך לזה 3-4 דקות אם אתה מבין מה עושים בו, שזה ממש חמוד. חלק מהדברים שאפשר לעשות בטייבל סימולייטור זה לעשות טאבלט ולעשות אליו לינקים לדברים. אז יש טוטוריאל איך לשחק בגרסה הזאת של של המוד, אז יש טקסט קטן שאומר, אם אתה רוצה לדעת איך לשחק במוד, תחפש בתיבה שם, אתה הולך לתיבה ויוצא לך טאבלט, שפתוח לעמוד יוטיוב, שמסביר איך לשחק בזה, אז אתה רואה יוטיוב דרך טייבלטופ סימולייטור, שמסביר לך איך לשחק את המוד, אז זה ממש חמוד.
מגניב.
כן, מי שלא מכיר את Arkham Horde, The Live Card Game, זה כשמו כן הוא, זה המשחק קלפים של Arkham Horror, בשתיק החדש ישן של Fantasy Flight Games, שקוראים לזה Living Card Games, שזה במקרה הזה זה משחק עלילתי, אז לכל קופסה גדולה יש עלילה, ואז יש לה סייקל של קופסאות קטנות שהן בעצם החלקים הבאים של הסיפור, ואתה תמיד יודע איזה קלפים אתה מקבל. אז אין את הקטע הזה כמו במג'יק או טריידינג קארד גיימס אחרים, שאתה קונה מלא בוסטרים בשביל לקבל את הקלף היחיד שאתה צריך. לא, פה אתה יודע איזה קלף אתה צריך, אז אתה יכול פשוט לקנות את הדק שאתה צריך בשביל לבנות את הדק, את הדק שאתה אוהב, רוצה לשחק, ואז עם זה אתה יכול לשחק את הסינריוז, ויש להם סיפורים, וזה ממש סיפורים מוצלחים, חלקם יותר, חלקם פחות, עדיין זה משחק סיפורי. כיף לשחק אותו בסולו, זה משחק לאחד עד טכנית ארבעה שחקנים, אבל פשוט כשאתה עובר את שניים, אז שני אנשים משחקים את אותה דמות, וזה פחות כיף, אז זה שחקן אחד או שניים. הוא כיף, הוא מוצלח, הוא ממש, אני ממש נהנה ממנו. אז אם יש לכם טייבלטופ סימולטר ואתם רוצים לשחק, שמעתם על Arkham Horror, The Live Card Game, אבל מפחיד אתכם להיכנס למשחק עם 300 הרחבות וסיפורים ודקים וכאלה, תורידו את המוד הזה מהוורקשופ, והוא מסביר הכל והוא מעולה ומדהים.
יפה.
וקצת בקצרה, חזרתי לשחק ב-Warhammer 40K Inquisitor Martyr.
המתחרה על שם המשחק הארוך ביותר
ביקום
מעבר, יחד עם כל שאר משחקי וואר.
כן, אבל שישמור. המשחק הוא האקשן RPG של Warhammer 40K. אתה משחק עם קוויזיטור שמגלה את החללית דה מרטר, מגלה דברים רעים שקורים בחללית הזאת,
ואז
הוא הולך למסע ברחבי הסקטור בשביל לגלות עוד דברים מסביב. המשחק עצמו מבחינת העלילה הוא מאוד קצר, הוא משהו כמו 15-20 שעות, שזה לא הרבה לאקשן RPG, אבל מה שכן מגניב בו מעבר לזה, זה ש... ברגע שאתה מגיע לחלקים מסוימים בקמפיין, אתה יכול, יש משימות מסביב שאפשר לעשות, וככל שאתה עולה בדרגות, ממשיך לעלות בדרגות אחרי שסיימת את הקמפיין, אז אתה יכול לפתוח עוד יותר, עוד דברים ועוד דברים במשחק, ולהמשיך לעשות משימות, ויש נגיד משימות שכוללות את כל השחקנים בעולם, ואז יש לך את הקונטריביושן שלך, כמה אתה תרמת למאמץ המלחמתי של כולם נגד הקאוס והטירנידס והאלדרס וכל אלה, ואז אתה מקבל בהתאם לזה בסוף האיבנט חפצים וכאלה. למשחק עצמו יש איזה 17 מיליארד DLCים שאתה יכול או לקנות אותם בכסף או בקרנסי של המשחק. אז ככל שאתה משחק יותר במשחק, כן, ככל שאתה משחק יותר במשחק, אתה מקבל יותר את הקרנסי של המשחק, ואז אתה יכול לקנות איתו את הדילסים שעושים, שנראים לך. אז זה ממש מגניב.
זה להשקיע זמן בשביל לקנות עוד.
בשביל להשקיע עוד זמן. כן, זה ממש חמוד. ו... מעבר לזה יש לו הרחבה גדולה רשמית, Warhammer 40K Inquisitor
מרטיר,
לא מרטיר, ברח לי השם של ההרחבה שלו, אבל זה אפילו עוד יותר מידקה מהשם המלא הזה.
כמה קסטומיזציה יש לדמות במשחק הזה? כאילו אתה משחק אינקוויזיטור, כמה דברים שונים אתה יכול
לשחק? יש okay. כמה אינקוויזיטורים שונים שאפשר לשחק. ו לכל אחד יש סגנונות משחק שונים, יש נגיד סוג אחד שהוא הרבה יותר דוג'י דוג'י, אז אתה כזה יורה 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 מתגלגל, יורה 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 מתגלגל, ועם אחר זה כזה אתה יותר, אתה הולך קדימה, רומס, הורג, רומס, הורג, רומס, הורג, אז זה חמוד.
ה-DLC נקרא Inquisitor Prophecy.
כן. ושם אתה יכול לשחק פעם ראשונה טכנואיד כזה, את ה... את היצורים מהחצי רובוטים, אז אחת מהאקטים במשחק, אתה חייב לשחק אותו ככזה, ואז ככה הם מלמדים אותך איך לשלוט בדמות החדשה.
אוקיי.
אז כן, הוא חמוד, הוא קצת יקר, אני קניתי אותו במבצע, כמעט תמיד הוא במבצע, כלשהו, איפשהו, אם אני לא טועה, עכשיו בהמבל בנדל יש אותו באיזה... בסכום מגוחך כזה או אחר.
כבר אגיד לך, לא כזה מגוחך, יכול להיות 25 דולר, 50% הנחה כזה.
50%?
כן.
נו, הוא לא רע. שזה לא רע, כאילו, בשביל משחק של Keep on Giving כזה, של Action RPG.
כן, בהחלט.
הבעיה, אני יודע, הוא לא נראה טוב. בזמן הקרבות הגרפיקה לא מדהימה, אני לא כל כך יודע באיזה מנוע הם משתמשים, אבל זה המשחק היחיד שיש לי שגורם למחשב שלי להתאמץ. אז לא ברור כל כך מה הקטע, אבל...
האם הוא טוב יותר או פחות מ-Wolves and Lords of Mayhem?
כן.
כן, יותר טוב?
כן, הוא יותר טוב. כן, הוא יותר טוב מ-Wolves and Lords.
זה הבנצ'מרק שלנו עכשיו.
אם ARPG טוב, אם הוא יותר טוב מ...
לא, ARPG אתה יודע, בייסליין כזה, האם זה יותר טוב מוולסן? אחר כך אתה יכול להתחיל לזה, האם הוא יותר טוב מתורשת 2? האם הוא יותר טוב מפאס אוף אקזייל? האם הוא יותר טוב מדיאבלו 3?
לא, הוא לא יותר טוב מדיאבלו 3, עד כמה שדיאבלו 3 אידיוטי ומפגר, הוא עדיין היה אקשן RPG אהוב עליי. אני חושב שזה ה-RPG שיש לי עליו הכי הרבה שעות by far ללעומת משחקים אחרים.
טוב, יאללה, משחקים שלי.
יש כמה דברים.
כן, יש לי שני דברים קצרים ודבר אחד יותר מורחב. ככה, בקצרה, בסוויץ' יש משחק שנקרא היסטורי 2048, זה 2048, רק שבמקום מספרים, יש בו סוג של דיורמות כאלה, של תקופות בהיסטוריה, אז כאילו אתה מחבר שני ריבועים של תקופה בהיסטוריה, ואז אתה משתדרג לתקופה הבאה וכן הלאה, אין פה שום דבר מורכב, זה 2048 עם פרזנטציה יותר נחמדה, ובסוויץ' שרפתי עליו שעות, כי הוא נחמד להעביר את הזמן. אני אוהב, כאילו, משחקי פאזל לפעמים, וזה נחמד. אין פה שום דבר נסתר, רק עובדים בשביל, במקום להגיע למספרים גבוהים יותר, עובדים בשביל לראות את התקופה ההיסטורית הבאה. כן.
כן, תשמע מגניב.
כן. גירס 5. עלילותיים גירס 5 ארוכות ומסובכות, אני סיפרתי על זה בעבר בפודקאסט.
ובטוויטר.
כן, אני קיבלתי, זה התחיל מזה שקיבלתי Game Pass מהמנוי של דיסקורד למייקרוסופט Xbox Windows Store. התקנתי גירס 5, התחלתי את הטוטוריאל שלו, גם להתקין אותו לקח, זה היה סיפור מההפטרה, הוא הוריד בקושי בחצי מגה כל הזמן, לקח לי 3 ימים עד שהמשחק הזה הותקן. נכנסתי, עשיתי טוטוריאל שלו, עברתי על הסטינגס, ואז בחרתי בסטינג של להוריד את ה-Ultra HD Texture Pack. אז אמרתי, טוב, נתתי לו לעבוד, וסיימתי טוטוריאל בזמן הזה, ואז יצאתי ממשחק, וראיתי שהלאנצ'ר מוריד משהו, אמרתי, כאילו 6.5 ג'יגה, אמרתי, אוקיי, זה ה-Texture Pack, בוא לא נעשה את זה עכשיו, כי ככה זה 20 שנה, עצרתי אותו, ואז כשעצרתי את זה, כאילו אני פותח יום אחר כך או כמה שעות אחר כך, לא זוכר כבר, את הלאנצ'ר, ואני רואה שאין משחק. על לעצור את העדכון, במקום לעצור את העדכון, עשה אנינסטול למשחק. אז זה היה הסיבוב הראשון שלי בניסיון לשחק גירס 5. moving forward.
מפתיע שהיה לך סיבוב שני.
כן, כי רציתי לשחק. אז moving forward איזה חודש. התקנתי את המשחק מחדש שלא דרך הלאנצ'ר שלו. והפעלתי אותו על המחשב, ושיחקתי בו והיה בסדר, והתקדמתי איזה חצי שעה, 40 דקות, שעה, לא זוכר כמה. ובסופו של דבר החלטתי להפסיק. למה? כי הוא פשוט לא טוב מבחינת אופטימיזציה למחשב שלי, הוא עשה לי כל מיני בעיות של ביצועים, ווואלה, לא היה לי כוח לשבת ולנסות לקנפג אותו עד שהוא יעבוד כמו שצריך, ואמרתי, טוב, חבל, אבל ביי גירס 5. היה נחמד. אבל זה... הוא נראה נהדר, הוא הגיימפליי של גירס מגניב, אני מאוד אוהב את הסיפור המתמשך של גירס וור, בראשונים לא שיחקתי כי לא היה לי קונסולות, אבל ראיתי את כולם ועקבתי אחרי הלילה, ואני מאוד, אני מאוד מחבב את, את הסוג של המדב שהם מספרים בהם. אחת הסיבות שאני רוצה לשחק גם גירס טקטיקס, אבל לא יודע, אולי בעתיד שאני אחליף מחשב ויהיה לי יותר חשק להתעסק איתו, או שהם לא יהיו בווינדוס סטור. אם עכשיו מייקרוסופט מוציאה דברים לסטינג עם גירס טקטיקס, אז למה שהם לא יוציאו גם את גירס 5? לא יודע. זהו. אז אולי בעתיד אני אחזור לגירס 5. אז זהו, אז היה משחק אחד שהוא פאזל ושיחקתי בו קצת, יותר מקצת, אבל אין הרבה מה להגיד עליו. משחק אחד שיש הרבה מה להגיד עליו, אבל לא שיחקתי בו. ונעבור למשחק האחרון, רייג' 2. יש עוד משחקים ששיחקתי בזמן, בתקופה הזאת, שאני פשוט שומר לתוכניות הבאות, שיהיו פה אנשים ששיחקו במגוון, כמו Animal Crossing, ונדבר עוד...
אני משחק עכשיו ב-Animal Crossing.
יפה מאוד, אז אני אזמין אותך גם לפרק שבו יהיה מישהו שנדבר אותו בהרחבה. כמה זמן שיחקת בו עד עכשיו?
6 שעות.
הבנתי, אז עוד לא עשית בו כלום.
קניתי אותו אתמול.
הבנתי, אוקיי.
אני מגדל פרחים. ויש לי פאסל.
אחד הדברים הכי מעצבנים במשחק הזה, שכאילו, בגלל שהוא בזמן אמת, בימים הראשונים אין לך מה לעשות. זה שיגע אותי. אבל זה על זה בתוכנית אחרת. קיצר, רייג' 2. זה היה כבר לפני איזה חודש ומשהו, אבל לא זוכר למה החלטתי לקנות אותו, אבל עשיתי את זה, ואז שיחקתי בו איזה 30 שעות. הוא דרך כלל בטסדה לאנצ'ר, אם אגב חשבתם לעצמכם איזה גיים לאנצ'ר הכי גרוע בשוק, והאם זה אפיק? לא, בטסדה לאנצ'ר גרוע יותר מאפיק, רק בשביל שתדעו. כן, כי גם האקסבוקס לאנצ'ר עוד יותר גרוע. יש הרבה דרגות של גריעות מתחת לאפיק גיימסטור, רק שתדעו. מה זה רייג' 2? רייג' 2 זה המשך של רייג' 1, משחק של איד, שהם סוג של, עם רייג' 1, הרייג' המקורי, הם ניסו לסוג של לקחת את האידנס שלהם וליצור IP חדש ומודרני, שהוא לא דום או כן הלאה. והם עשו את זה לא רע, זה משחק פוסט-אפוקליפטי, שעם הרבה דגש על תנועה ברכבים, ודברים כאלה, אבל ברוב המשחקיות האחרת שלו הם שינו אותו לגמרי מרייג' המקורי. הוא יצא אחרי דום 2016, ומרגישים בגיימפלי שלו מאוד את ההשפעות של דום, וגם בנשקים
וכן הלאה. לפני שנה נראה לי.
מה? רייג' 2 כן, רייג' 2 יצא שנה שעברה. יחסית חדש. אז מרגישים הרבה השפעות של דו, מרגישים, אני סוג של קראתי לו הפולאוט של איד, שזה מצחיק כי שניהם כאילו, פולאוט זה בטסדה ואיד הם חברת בת של זנימקס שזה בטסדה וכן הלאה. אז יש לו השפעות של פולאוט, יש לו השפעות של דום, יש פה טיפה השפעות של פארקריי, כל מיני דברים כאלה. והוא ממש ממש גירד לי טוב את ההקצוץ הזה של open world map, מלא סימני שאלה, דברים מעניינים לגלות ולעשות. וזה באמת היה ככה, יש לו, העלילה הראשית שלו קצרה ומפגרת. היא בעצם, מתחיל למשחק, יש התקפה של הרעים על הבסיס של הטובים, הם מחסים את כל הבסיס והורגים את האימא המאמצת שלך, והאימא המאמצת שלך אומרת לך, אתה מיוחד, לך תראה את ההקלטה הזאת. אתה הולך לראות את ההקלטה הזאת, שאומרת לך, אוקיי, אם אתה רוצה לחסל את הרעים, אתה צריך למצוא 3 אנשים ולעשות מה שהם אומרים לך. ואז כל המשחק, ואין פה שום דבר אחר בעלילה הראשית, כל המשחק זה להגיע לאנשים האלה, לעשות את 2.5 משימות שהם נותנים לך, וזהו. עכשיו, אני לא הגעתי לסוף. אני חושב שסיימתי משהו כמו 3/4 מהמשחק ומהמשימה הראשית וזה, והסיבה שלא הגעתי לסוף זה פשוט בדיוק כמו Assassin's Creed Odyssey, העלילה הראשית לא הייתה מעניינת, ואחרי שפחות יותר סיימתי לחקור את כל העולם ולעשות כל מה שיש לעשות בעולם, אז לא היה לי סיבה להמשיך. אני מאוד אוהב את רייד 2, רייד 2 זה משחק טוב, הגיימפלי שלו מדהים, לעשות את כל הדברים בעולם הפתוח זה ממש כיף, הנשקים מעולים ומגניבים, אתה מקבל יכולות מיוחדות שממש עושות את הגיימפלי למאוד כיף ומספק, זה סוג של שילוב כזה, כלומר, זה משחק שוטר, אבל כמעט כולו הוא מטווח קצר, אין נגיד סנייפר רייפל במשחק, יש... יש במקסימום, אתה מקבל בשלב מסוים, אני חושב שנקרא ליניאר גן או משהו כזה, שאין לו סקופ, לאף נשק במשחק אין באמת סקופ, רוב המשחק השאטגן הוא יותר סנייפר רייפל מסנייפר רייפל, כי לשאטגן, כמעט לכל הנשקים יש שני מצבי ירי, שעושים דברים מיוחדים, אז השאטגן במצב ירי המשני שלו, הוא יוצר גל הדף, אז אתה יכול להעיף אנשים אחורה, ונגרם להם נזק סביבתי. יש אזור במשחק שהוא מדבר, ובמדבר הזה יש הקלטון ענקי, והקרב נגד הקלטון הזה היה אחד הדברים הכי אייפים במשחק. הוא לקח לי איזה חצי שעה, רוקנתי את כל התחמושת שלי עליו, והרגשתי כל כך מסופק מזה שהצלחתי להרוג אותו בסוף, זה היה נהדר. זהו, אז קיצור, אם אתם רוצים משחק שיש לו גיימפליי של שוטר מדהים. יש כלי רכב, אני לא אהבתי את הכלי רכב, אני חושב שהם לא מוסיפים הרבה במשחק. בהזדמנות, ברגע שקיבלתי את הרכב המעופף, זה כל מה שעשיתי. פשוט עפתי ממקום למקום במקום לנסוע, כי אני פשוט לא אוהב את ה...
אני לא אוהב לנהוג, אני מאלה שטסים.
זהו, אני לא אוהב לנהוג באף משחק. דווקא אחד הדברים הכי טובים שאמרתי על בורדן 3, זה שהכלי רכב במשחק עשוי מצוין, ואני נהנה מהם. אז זהו, אז כאילו, אני יכול להגיד את כל הדברים הטובים על רייד 2, המשימות צד שלו סבבה, כל ה-point of interest במפה מעניינים, כאילו, בעיקר מבחינת הגיימפליי, זה לא הוויצ'ר 3, אתה מגלה איזשהו מפלצת, וזה לא Assassin's Creed שיש לך נקודות להסתכל מהם. כל סימן שאלה במשחק זה אנשים לראות בהם, ועוד גיימפליי. כלומר, המשחק, ב-20 שעות הראשונות של המשחק, אתה מסתובב במפה, וזה נון-סטופ גיימפליי. אתה מוצא עוד מקומות עם אנשים רעים להרוג, ועוד מקומות עם אנשים רעים להרוג, וזה הכל כיף. ולא היה רגע שנמאס עליי לעשות את מה שהמשחק עושה, בליבה שלו, והוא עושה את זה מדהים, רק חבל שכאילו, הקו עלייה שאמור להניע אותך קדימה, הוא משעמם וחסר פואנטה. אז כן, אז עשיתי את מה שהיה למשחק להציע, והפסקתי, ואני אשלם עם זה. לא מרגיש לי שזנחתי את המשחק.
30 שעות, זה נשמע די מוצלח.
כן, היה מאוד מוצלח, ואני רק שבחים יש לי להגיד עליו מלבד הלילה. כל שאר הדברים במשחק הזה עשויים נהדר. דבר אחד שאולי קצת הפריע לי זה שבהתחלה אין לך fast travel, כנראה בשביל להכריח אותך לנסוע במכוניות, אז זה קצת מעצבן באזור הראשון להתקדם, אבל זה אחרי איזה 5 שעות משחק זה כבר נהיה נון אישו. זהו. זה מה שאני שיחקתי לעכשיו. ונעשה ציפיות לעתיד, ולא חרגנו בכזה הרבה, כי אנחנו בשעה 10, לא נורא.
אה, זה בסדר, מחקנו 3 משחקים ששיחקתי ולא כתבתי עליהם הרבה.
נכון. אז מה ציפיות לך לעתיד? אתה משחק עכשיו באנימל קרוסינג?
אנימל קרוסינג, שכרגע, כמו שאביב אמר, בימים הראשונים של המשחק זה לשחק רבע שעה ביום בערך.
בדיוק,
כן. אקסקום 2.5, הוא נורא כיף לי. עוד טייבלטופ סימולייטור, אני צריך לסיים את קונטרול, ויש לי את ה-DLC שלו גם, שאומרים שהוא טוב כמעט כמו המשחק הרגיל, הבייס.
וואי, אני לפני שבוע, לפני שנפלתי עמוק לבור ללא תחתית שזה סקנדל, אז ראיתי את ג'סי קוקס משחק קונטרול. זה מסוג המשחקים שאני לא אשחק בהם בעצמי, כי הם יותר מדי על הסוספנס סייד, כמו ביושוק וכאלה, והם עושים אותי ג'אמפי, אז אני לא משחק בעצמי, אבל אני רואה אותם, והוא פשוט
כזה
נהדר.
משחק כזה טוב, הוא כל כך כיף. אני משחק בו בפלייסטיישן שלי, בפלייסטיישן 4, יש לי חבר טוב שמשחק בו בסופר דופר מאסטר רייס PC שיש לו עם 2080 Ti ומסך 4K ועם ריי טרייסינג פועל, והוא אומר שזה פשוט מדהים. ואני יכול להבין את זה, כי יש נגיד בפלייסטיישן אין ריי טרייסינג, בוא נודה בזה, כאילו אין ריל לייף ריי טרייסינג, וכשאתה יושב שם ואתה רואה...
זה טכנולוגיה שהתקיימה אחרי שהקונסולה יצאה.
כן, ואתה יושב ואתה משחק במשחק, וכאילו אתה רואה, כן, לגמרי פה אפשר, פה אפשר, כאן זה ככה, זה פה, זה שם, זה עושה חשק לראות איך המשחק נראה ברייטרסינג, לא מספיק בשביל שנקנה כרטיס מסך חדש במשחק שוב וכל זה, אבל כן, זה משחק נראה משגע, והעלילה שלו באמת טובה. הפרמיס שלו קצת אידיוטי כזה, אתה מישהי שנכנסת לתוך בניין של The Federal Bureau of Control, כי אח שלך אמור להיות שם, וזהו. ומשם זה פשוט מתפוצץ לכל, ואתה כזה, what the fuck, מה, ואתה כזה מתקדם עוד במשחק, מה הולך פה, מה, ואתה כזה, הכל פשוט מדהים.
אני רוצה לנתפק אותך להתחלה, אבל אני לא רוצה לספיילר לאנשים שלא זה, אז אולי בעתיד נעשה ספוילר קאסט לקונטרול.
כן, כאילו כן, יש קצת יותר ממישהי שנכנסת לזה, אבל, כאילו ככה מתחיל המשחק, זה לא יתראה לי את המשחק.
אני אגיד לך משהו?
יש שנכנסת לבניין.
זה המשחק היחיד, שהם עשו את העיצוב דמויות מספיק טוב, שלא מעצבן אותי שהדמויות נראות כמו השחקנים שלהם. כאילו, במשחקים נגיד של דיוויד קייג' ב-Beyond to Soul וב-Detroit Human, זה שכל השחקנים, זה שכל הדמויות הם שחקנים, לגמרי דופק לי את ההנאה מהמשחק. כי אני רואה משחק, וזה כמו לראות סדרת טלוויזיה, וזה משגע אותי. אבל פה משהו עם הדרך שהם עיצבו את כל העולם, שהוא כאילו מצד אחד, מצד אחד המשחק נראה פוטוריאליסטי, ומצד שני הם עשו אותו מספיק מוזר שאתה כאילו, אני לא יודע, משהו, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אבל לכו ותראו גיימפליי של קונטרול, ולמרות שהוא פוטוריאליסטי, הוא עדיין נראה מעוצב. אני חושב שזה הדרך הכי טוב להגיד את זה. אז זה פחות מפריע שכל הדמויות במשחק הם שחקנים אמיתיים. כן, גם בסנואה סקריפייס, זה פחות הפריע. כנראה בגלל שכל המשחק הזה הוא בונקרס. אז אני צריך לחזור באמת לכימרה סקואד, ורוב מה ששיחקתי בחודש האחרון זה בורדרלנדס 3, וזה משחק מדהים שאני ממליץ לכל אחד, והוא נהדר והכל. ואני אדבר עליו מאוד בהרחבה בפרק.
וואי, כמה רעש הוא עשה בזמן האחרון באינטרנט.
רעש על מה?
נו, על הטבע החבר'ה שלך מהפייסבוק הזה שלכם.
אתה אומר באינטרנט, מישהו פתח שרשור בוורקינג גיימר, זה לא נחשב.
לא, 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 זה הולך ככה. למי שלא יודע, היה איזה פיצוץ ב-The Last of Us 2, בחברת הפקה, שמישהו יצא החוצה, אחד העובדים ככל הנראה ממורמרים, פוטר או משהו כזה, הלך וספילר את כל המשחק, ואז כל האנשים המאוד מוצלחים בעולם אמרו, איכסה, זה משחק שמקדם אג'נדות, ופה ושם ובלגן, הרסו לנו את המשחק, ואז בגלל שזה התפוצץ בנורא גדול, כי The Last of Us אמור לצאת חודש הבא, אני לא יודע מתישהו ביוני, אם הוא לא ידחה עוד פעם, לא נראה לי שהוא כבר ידחה עוד פעם, אז בגלל שהוא התפוצץ, אז מלא משחקים שיש להם ייצוג להטאבי, או ייצוג של דמויות כמו נגיד מלא רובוטים, או דברים כאלה גורמים ל... כן, אם כולם כועסים על The Last of Us, אז הנה תראו, אני גם כועס על Borderlands 3, ותראו, אני כועס גם על זה, ואני כועס על... כולם עכשיו כועסים המון על משחקים קצת יותר טירניים.
תקשיב, בוא, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת בשביל להגחיך את, את האנשים האלה עד הסוף. בן אדם מתלונן שאין לו ייצוג של גבר לבן סטרייט במשחק. זה מה שהוא התלונן עליו. זה ליטרלי מה שהוא אמר. אז כן.
Yeah, אבל ראיתי זה גם ברדיט, נגיד, שעוד אנשים נזכרו בכל מיני משחקים שיצאו לפני.
כן, אבל זה בעצם הטיעון, האנדרליינג טיעון שלהם, זה תמיד, אין לי עכשיו ייצוג, לא חשוב שכל העולם מייצג אותי, עכשיו אין לי ייצוג פה.
זה, אז...
שילכו ויתקעו בעמוד. כן.
תן לי רצון.
כן. אני משחק בבורדן 3 את, וואי, עכשיו אני כבר לא זוכר את השם שלה, את הסיירן, היא הודית כנראה, הדבר היחיד שמפריע לי בעיצוב דמות שלה זה שיש לה, שהיא חטובה מדי, לא באמת, כאילו יש לה סיקס פאק וזה קצת מעצבן אותי, אני לא יודע למה, זה לא קשור אליה, זה פשוט משהו בעיצוב של השרירים האלה. מציק
זה, זה קטע, אנחנו שמינים, לא מייצגים אותנו.
בדיוק, לא מייצגים אותי. זהו, אבל אחד הדברים הכי בולטים בבורדן 3, זה שעכשיו, שהם הלכו בעקבות הרבה משחקים אחרים, וכל האויבים החפשים, עכשיו יש להם רנדום צ'אנס להיות או גבר או אישה, אז אפשר להרוג נשים, וזה בסדר. ויש רומן הומוסקסואלי בין שתי דמויות ראשיות במשחק, ויש להם הרחבה על זה עם קטולו פלנט, שאני אגיע...
זה במשחק עצמו, רומן? חשבתי שהוא רק ברחבה.
לא, לא, אתה ברגע שאתה פוגש את ג'ייקובס, הוא מספר לך על אהובו והפרטנר שלו שנחטף.
לא, חשבתי שהוא רק מספר, הנה, תראה...
לא, אתה צריך ללכת להציל את... קודם כל, המרלוק הוא משחק, הוא דמות משתיים. בשתיים, עד כמה שאני יודע, לא היה לו קו עלילה הומוסקסואלי. ואז אתה מגיע לחפש את המרלוק, ואתה פוגש את ג'ייקובס, וג'ייקובס אומר לך, כאילו, המרלוק, האהובי, הפרטנר שלי, נחטף. ואז אתה הולך להציל אותו, ואז הם ביחד והכל. אבל הם כנראה עדיין לא נשואים, כי ב-DLC הם מתחתנים בכוכב הקתוליאני.
למה להתחתן בכוכב הקתוליאני?
שאלה טובה, אני אלך לשחק את ה-DLC הזה, ואז נגלה.
אני לא בטוח שיסבירו למה גרם לאנשים לעשות, אתה יודע איפה אנחנו צריכים להתחתן? ליד קתולו.
אם הייתי רוצה להתחתן, להגיד לך את האמת, נשמע לי רעיון מצוין לחתונה.
כן.
יאללה, בוא נסיים את התוכנית. בנימה אופטימית זאת, תודה שחזרתם אלינו לשורפים משחקים, לעוד 200 פרקים עתידיים. את הפרקים שלנו, כן, זה היה פרק 1101, את הפרקים אפשר למצוא כולם ב-isn.me, וזהו, נתראה בפעם הבאה. זה הכל. אז תודה לכולכם שהזנתם, ותודה ליהודי שהיה איתי. וכאן אנחנו מסיימים. להתראות!
ביי!